העולם הזה מציב לנו כיהודים כל כך הרבה ניסיונות. אנחנו כל הזמן נתקלים בעוד ניסיון ועוד ניסיון ועוד אתגר. אנחנו מרגישים כל כך הרבה הפרעות בעבודת השם. ככה זה במשך כל השנה. כשמגיע החופש, החופשה הגדולה, אתה בכלל, הניסיונות מתעצמים, האתגרים מתחזקים, אנחנו מרגישים לפעמים עבודים לחלוטין. בטח כשיהודי יוצא לנופש, פתאום מחכה לו כל מיני דברים שהוא לא תכנן. הוא חשב שהכשרות של האוכל ברמה כזאת, מתברר שלא בדיוק. פה הוא נכנס לבעיה. כן לאכול, לא לאכול. נכון, הקדוש ברוך הוא אוסר, אבל אני בנופש, פתאום צצים לך כל מיני דברים שאתה לא רגיל. פתאום אתה נתקל בכל מיני דברים, כל מיני מראות שאתה שואל את עצמך, ליהודי בכלל מותר להיות פה? שלא לדבר על התפילות. תפילות בכלל, בטח תפילות בציבור, נהיה הרבה 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 יותר מסובך. נכון, יהודים, אנחנו לפעמים נתקלים בכל כך הרבה קשיים. אנחנו כיהודים, מחכה לנו כל כך הרבה אתגרים. אז אם אנחנו נתבונן בפרשת השבוע, בפרשה החדשה שנכנסנו אליה, שבוע פרשה כפול 2, אנחנו יש לנו גם את מטות וגם את מסעי, אני בטוח שהפרשה הזו יש לה מסר עצום לכל יהודי, איך להתמודד עם ניסיונות, ולא רק להתמודד, איך להפוך את הניסיון, איך לקפוץ, איך הניסיון הופך לנו לאיזה מקפצה רצינית. אז בואו נזכיר, אנחנו נכנסנו לפרשת מטות מסעי, ושוב, כמו שאמרתי, הפרשה הזאת מסבירה לנו למה בכלל הקדוש ברוך הוא מביא לנו ניסיונות. למה? הרי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אין לנו שום ספק שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, ולא רק את העם היהודי בכלל, אלא כל יהודי ויהודי אוהב אותו אהבת נפש. אז למה הוא מביא לנו את הניסיונות האלה? שנבין למה הוא מביא לנו את הניסיונות האלה, אין לי שום ספק שזה ייתן לנו, יקל עלינו מאוד מאוד, שוב כמו שאמרתי, לעמוד בניסיון, ולא רק זה, להפוך אותו לאיזה מקפצה רצינית בעבודת השם. סיפרתי, אם אני לא טועה, סיפרתי באחת ההזדמנויות הסיפור, אני מאוד אוהב את הסיפור הזה, עם רבי נתן אדלר ותלמידו הגדול, החתם סופר. הם נסו פעם אחת באיזה לילה חורפי, קור כלבים בחוץ, שלג כבד, והם נוסעים, רוצים להגיע הביתה. הם נסעו בקרון סגור, בתוך הקרון, קרון עץ. היה בו בידוד טוב, היה בו מאוד נעים וחם. מה רבי נתן אדלר והחתם סופר שנמצאים בקרון, מה הם יכולים לעשות כמובן? החדשות והפוליטיקה של אותם זמנים לא עניינה אותם כמובן, ישבו ועסקו בתורה. החתם סופר סיפר על אותה סיטואציה, הוא סיפר עלינו חם, מאוד נעים בפנים. אפילו חלצנו את הנעליים, נשארנו עם גרביים, ישבנו ועסקנו בתורה. אחרי כמה זמן, אחרי כמה שעות נסיעה, נכנס העגלון ואומר, אני ממש מצטער, אתם רוצים להגיע הביתה מאוחר מאוד, אני בטוח שאתם כבר רוצים להגיע הביתה, אבל הסוס, אחד הסוסים מת. אני הולך לעיירה סמוכה לנסות למצוא סוס אחר. מצטער, מתנצל, אבל זה מה יש. אנחנו נשארנו בתוך הקרון וישבנו והמשכנו לעסוק בתורה. אחרי שעה וחצי, שעתיים, קצת יותר אולי, מספר החתם סופר, הגיע העגלון עם עוד סוס ומתחיל לרתום אותו לעגלה. ופתאום באיזה שלב אני רואה את הרב שלי מסתכל מהחלון של הקרון על העגלון, ופתאום פותח בסערה גדולה, פותח את הדלת של הקרון, אף החוצה, אף כמותי לחוצה, ומתחיל לרקוד על השלג. לא הבנתי למה הוא רוקד, אומר חתם סופר, אבל ראיתי את הרב שלי רוקד על השלג, הצטרפתי אליו כמובן, התחלנו, רקדנו. אבל אחרי כמה דקות של ריקודים שאני רוקד ואני בעצם לא יודע למה אני רוקד, פניתי לרב שלי, כבוד הרב, מה? למה קפצת? ועל מה הריקודים בשלג? קר? מה הריקוד בכלל ולמה לשלג? אבל רבי נתן אדלר היה בהתלהבות גדולה מאוד. הוא רק מראה לתלמיד היקר שלו, החתם סופר, סתכל על העגלון. מתברר שהעגלון הלך לחפש סוס. אבל כנראה שהוא לא מצא סוס. במקום הסוס הוא הביא שור. הבנתי מיד, אומר החתם סופר, למה הרב שלי קפץ מהגלה. אסור לשבת בעגלה שהיא קשורה ורתומה לשור וסוס ביחד. אתה ממש, מי שנשאר לשבת על עגלה כזאת, עובר על האיסור, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. חייבים לקפוץ מהגלה, אסור אפילו לשבת על הקרון. אפילו אם אתה לא עגלון, עצם הישיבה שלך בקרון או בעגלה גורמת לבהמה ללכת מעט, אז אתה חייב לקפוץ ולצאת מן העגלה. כבוד הרב, הבנתי למה קפצת, אבל הריקוד על מה? אתה רוקד באמצע הלילה בשלג. אוי, רב מוישה, תלמידי היקר, אומר חתם סופר. ככה רבי נתן אדלר פנה אליי ואומר לי, אתה לא מבין למה אני רוקד? מתי זכיתי לקיים את המצווה הזאת שלא תחרוש בשור ובחמור יחדיו? אני חי פה כבר כמה עשרות שנים בעולם, מעולם לא קיימתי את המצווה הזאת. כי מתי יהודי מקיים את המצווה של כליים? מתי יהודי מקיים את המצווה של לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו? שמזדמנת לו סיטואציה שהוא יכול לחרוש או לנסוע בעגלה אשר רתומה לשור וסוס, שור וחמור, והוא נמנע מזה. יש לי סיטואציה, הנה יש לי פה שור וחמור, ואני נמנע מזה ולא נוסע. על אף שמאוחר בלילה, ועל אף שאני רוצה להגיע הביתה, ועל אף שמחכים לי, ויש לי מחר יום עמוס, אני לא נוסע, אני יוצא מן העגלה, פה קיימתי את המצווה הנדירה הזאת. אומר רבי נתן אדלר לתלמידו, אני כבר חי פה כל כך הרבה שנים, אבל מעולם לא הזדמנה לי הסיטואציה הזאת. אף פעם לא הזדמנה לי הסיטואציה של לנסוע בכזאת עגלה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, הקדוש ברוך הוא שלח לי מתנה. שימו לב יהודים, אני לא יודע מה כל אחד מאיתנו היה חושב. נראה לי שאם אני הייתי בכזאת סיטואציה מאוחר בלילה, ואני רוצה כבר להגיע, ומאוחר, ואני עייף, וחושך, ושלג, וקר, ומחר מחכה לי יום עמוס, אני הייתי מתעצבן, אוי אלוקים, מה הפלת עליי כזה איסור? מה הפלת עליי? מה דחפת לי את האיסור הזה? אלוקים הגדול, מה אכפת לך שאני כן ניסע בעגלה שקשורה לשור וסוס? נו באמת, מה זה אכפת לך? וכשאני הייתי חושב כזאת מחשבה, אלוקים, למה הבאת לי את הסיפור הזה? הייתי מרגיש שאלוקים הביא לי איזה רגלית. ולא הייתי, והייתי מתחיל, והייתה פה מתחילה מלחמה בין הנפש האלוקית לנפש הבאמית. ליפול או לא ליפול? לעבור את העבירה, כי יהיה מאוחר. ואני מחר אחזור בתשובה. נו, לא נורא, פעם אחת. אבל רבי נתן אדלר הסתכל על זה בצורה שונה לחלוטין. שינה את ההסתכלות לחלוטין. רבי נתן אדלר מיד שהזדמנה לו הסיטואציה הזאת של לנסוע בעגלה של שור וחמור, הוא מיד הודה לקדוש ברוך הוא, אמר לו, אבא יקר, תודה שגלגלת לידי, תודה שנתת לי את המצווה הגדולה הזאת, תודה שנתת לי זכות כזאת גדולה. ככל שזה יותר מאוחר בלילה, ככל שהשלג יותר כבד, ככל שהקור יותר גדול, ככל שהסיטואציה יותר מסובכת, זה הרבה יותר יקר. המצווה הרבה יותר נעלית. שימו לב, אם אנחנו נסתכל במבט ובזווית של רבי נתן אדלר באותה סיטואציה, יהיה לנו קל הרבה הרבה יותר. נבין שהקדוש ברוך הוא שולח לנו רק מתנות. הקדוש ברוך הוא שולח לנו רק דברים טובים. הוא לא שולח לנו רק להיות חס ושלום. אבל בוא נתבונן בפרשת השבוע. פרשת השבוע, כמו שאמרתי, יש בה שתי פרשות. מטות ומסעי. ואנחנו מחברים את הפרשה הזאת, נכון? מחברים את שתי הפרשיות וזה בעצם נהפך לפרשה אחת. שימו לב יהודים, חסידים, שעם ישראל קורא שתי פרשות ברוב בתי הכנסת, ברוב הקהילות, קוראים את זה כמקשה אחת, כפרשה אחת. עולים שבעה לספר תורה כמו כל שבת, לא עולים 14, לא עולים שבעה בפרשת מטות ועוד שבעה בפרשת מסעי. לא רק זה, העולה הרביעי לתורה ברוב בתי הכנסת מחבר את שתי הפרשות. העולה הרביעי קורא את סוף פרשת מטות ותחילת פרשת מסעי. זאת אומרת, ככה זה כמובן לא רק בפרשת מטות ומסעי, ככה זה בכל שתי פרשות. כל פעם שקוראים שתי פרשות, השתי הפרשות נהפכות לפרשה אחת, נהפכות למקשה אחת, לפרשה אחת ולדבר אחד. כן. אבל בדרך כלל, כל פעם שיש לנו שתי פרשות, חסידים, חסידים יקרים, כל פעם שיש לנו שתי פרשות, אז שתי הפרשות עוסקות פחות או יותר בדבר אחד. דוגמה, ויקל פקודי. שתיהם עוסקים בענייני המשכן. אמנם לא ממש באותו נושא, אבל שתיהם עוסקים פחות או יותר תחת הכותרת מלאכת המשכן. תזריע מצורע, שתיהם עוסקים בדיני נגעים, גם תזריע וגם מצורע. אבל כשאתה מסתכל על מטות ומסע, אתה מתקשה לקשור, אתה מתקשה למצוא את הקשר. מטות, פרשה שעוסקת בכל מיני סיטואציות, בכל מיני מאורעות שקרו בסוף שנת ה-40, מלחמת מדיין, והסיפור עם בני גד ובני ראובן, כל מיני מאורעות מעניינים וחשובים, אבל פרשת מסע לא עוסקת בשנה מסוימת, בטח לא בשנת ה-40, אלא מסע זה סיכום של כל ה-40 שנה. אז אתה מנסה למצוא את הקשר, חיברנו פה שתי פרשות, אבל מה הקשר ביניהם? ואתה הופך את זה לפרשה אחת. אבל יהודים יקרים, יהודים יקרים, אם נתבונן יותר לעומק, ואני מדגיש, אין לנו את הזמן להתבונן יותר לעומק, אבל רק נתבונן בשמות של הפרשות, שאנחנו יודעים שביהדות, בעולם בכלל, ביהדות ובתורה בטח ובטח, השם מסמל את התוכן, כן? זה שקראו לפרשה, פרשת מטות, ולפרשה שנייה קוראים פרשת מסעי, זה לא סתם שמות אקראיים שנבחרו, כן? וידבר משה אל ראשי המטות, אמרנו, וואלה, יש לנו שם יפה מטות. אלה מסעי, יש לנו שם יפה. אנחנו יודעים שכל דבר בעולם זה במדויק, וכמו שאמרתי עוד הפעם, בטח ובטח בתורה הקדושה. שם שאם העם היהודי קורא לפרשה הזאת פרשת מטות, הפרשם הזה מבטא את התוכן. השם מסעי מבטא את הפרשה השנייה, ובוא נראה את צירוף השמות, מה זה אומר לנו, ואיך זה נותן לנו, איזה עוצמה זה נותן לנו להתמודד עם כל כך הרבה ניסיונות. מה זה מטות, רבותיי? מה זה מטות? אנחנו מכונים לפעמים, כמה, לפעמים אנחנו נקראים שיש 12 שבטים בעם ישראל, ולפעמים אנחנו נקראים כמה? 12 מטות, כן? שבט ומטה, שבט ומטה, שבטים ומטות זה בעצם מילים נרדפות. אבל האמת היא שזה לא ממש ממש מילים נרדפות. כמעט נרדפות, אבל לא אותו דבר. שימו לב, גם מטה וגם שבט, זה בעצם, הפירוש המילולי של זה, זה ענף של אילן, ענף מעץ. הענף הזה הוא לפעמים נקרא מטה, הוא לפעמים נקרא שבט. לכן עם ישראל נקראים שבטים ומטות. כי כולנו יהודים יקרים, כולנו יוצאים מאותו מקור. מה זה המקור שכל העם היהודי יוצא? מהקדוש ברוך הוא כמובן. הנשמה שלנו מגיעה מתחת כיסא הכבוד. הנשמות שלנו כולנו, כל עם ישראל, מהגדול שבגדולים, ממשה רבינו עד היהודי הירוד והפשוט, ואפילו היהודי הרשע ביותר, כולנו מגיעים מאותו מקור. וגם בגשמיות. גם בגשמיות, הגוף שלנו, כולנו נולדנו למי? לאברהם אבינו, ליצחק, אברהם, יצחק ויעקב, לאמהות הקדושות שזכינו להיות הבנים שלהם, שרה, רבקה, רחל ולאה. כולנו מגיעים מאותו מקור, אבל התחלקנו ל-12 מטות, ל-12 שבטים, ל-12 ענפים, כמו שבאילן, מעץ אחד יוצא הרבה הרבה ענפים, אפילו לפעמים ענף אחד הופך להיות עוד עץ, כן? אנחנו שוב, כל העם היהודי, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, כל 12 השבטים מאותו עץ, מאותו גזע, מאותו מקור, אבל נהפכנו שם להרבה הרבה ענפים, להרבה הרבה שבטים. שימו לב. שענף מחובר לעץ, חסידים יקרים, חסידים, שענף כלו שהוא מחובר לעץ, הוא לא נקרא מטה. שענף מחובר לעץ, חסידים, הוא נקרא, איך הוא נקרא, תעזרו לי, איך הוא נקרא? שבט, הוא נקרא שבט. עדיין מחובר, עדיין הוא יונק מה... הוא עדיין יונק מהעץ, הוא עדיין יונק מהשורש שלו. הוא יונק מהמקור, הוא מרגיש את המקור. שאתה לוקח את העץ, שאתה לוקח את מה? את הענף. אתה קורט אותו, חותך אותו. בטח אם עובר כבר כמה ימים או כמה שבועות והוא כבר יבש לחלוטין, פה הוא מקבל שם חדש, איזה שם הוא מקבל חסידים, איזה שם הוא מקבל מטה, מטה. שהיינו למעלה, שהנשמות שלנו היו תחת כיסא הכבוד, היינו נקראים מה? היינו נקראים מטות. תחת כיסא הכבוד אתה מרגיש כמו מטה שיוצא מאילן. לך כביכול, כן, אני מדבר ברמה תיאורטית, לך לענף שמחובר לעץ, הוא מרגיש חזק מאוד את השורש שלו. שהנשמות שלנו היה ממש תחת כיסא הכבוד, הרגשנו טוב מאוד, הרגשנו חזק מאוד, שאנחנו, המהות שלנו, המהות של יהודי, זה הקדוש ברוך הוא. שהנפש השנית שלנו היא חלק אלוקה ממעל ממש. לא היה שום ספק, לא היה אפשר להתבלבל. אבל... הקדוש ברוך הוא פתאום החליט לקחת את הנשמה, להלביש אותה בתוך גוף, ולא סתם בתוך גוף, גוף, הכניס לו דבר מעצבן כזה שנקרא יצר הרע, והשליך אותו לתוך עולם הזה. לעולם מלא בניסיונות, לעולם מלא בקשיים. אוי, איזה עולם, איזה עולם חשוך. ואתה שואל את עצמך, אלוקים, למה? למה היית צריך את זה? אלוקים, מה אכפת לך היה שהבן שלך יישאר על ידך? יישאר תחת כיסא הכבוד, מה אכפת לך היה? למה היית צריך להוריד אותנו לעולם כזה? למה היית צריך להוריד אותנו לעולם מלא בניסיונות? העולם הזה מלא בניסיונות, בטח ובטח. הרי אנחנו נמצאים בתקופה של תלתה דפורנותה, אנחנו נמצאים בתקופה של שלושת השבועות, כפי שאנחנו זוכרים, התקופה שבין 17 בתמוז, שבו אובקעה העיר, לבין התשעה באב שבו נשרף הבית, בראשונה ובשנייה, גם בית המקדש הראשון וגם בית המקדש השני, התקופה הזאת נקראת בין המצרים, אנחנו בתקופה שבו עם ישראל יצא לגלות, נחרב הבית שוב, בראשונה ובשנייה, שנחרב הבית והקדוש ברוך הוא שלח אותנו לבבואל ואחרי זה לרומא, זה עוד יותר ניתוק, עוד יותר מתה, כן? שהיינו בירושלים עיר הקודש, היינו בבית המקדש, הרגשנו, כשהיינו בבית המרגש, הרגשנו שאנחנו שבט. אמנם אנחנו לא תחת כיסא הכבוד, אמנם אנחנו נמצאים בעולם גשמי, אבל הרגשת שאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, שעלינו לרגל, חסידים יקרים, שעלינו לרגל, הרגשנו את הקדוש ברוך הוא. הרי 10 ניסים נעשו בבית המקדש. הרגשת שאתה קשור לקדוש ברוך הוא. הרגשת שאתה המיוחד. הרגשת את הגאווה היהודית. היצרה בבית המקדש לא יכל להפריע לך יותר מדי. לא יכל להרים לך קשיים יותר מדי גדולים. אבל לא רק שהקדוש ברוך הוא יוריד אותנו לעולם הזה עם שמלא בבעיות ובאתגרים ובניסיונות, הוא גם שלח אותנו לגלות ששם הבעיות מתחזקות ומתחזקות ומתעצמות. ואתה שואל את הקדוש ברוך הוא, למה? למה מתות? מה היה אכפת לך שנשאר שבט? מה אכפת לך נשאר שבטים? נשאר מחוברים למקור. אלוקים, אבא יקר, מה אכפת לך היה שנשאר מחוברים אליך? שיהודי ירגיש אותך, יחוש אותך. אז הוא יחסוך הרבה בעיות. אז אם יהודי שואל, למה מתות? מגיע הפרשה השנייה. מה התשובה של הפרשה השנייה? מסעי. אתה יודע למה מתות? כי יש מסעי, כי צריך אותך, נתנו לך תפקיד יהודי. אתה צריך לנסוע, שימו לב, לא רק ללכת, לנסוע. כשאתה הולך אתה מתקדם, ועוד קצת מתקדם, ועוד קצת מתקדם. אבל מיהודי דורשים הרבה הרבה יותר. מיהודי מצפים הרבה הרבה יותר, לא רק שהוא ילך, שהוא ייסע, שהוא יתקדם. איך זה נקרא? אסור מכאן, שההתעלות לא תהיה איזו התעלות קטנה, אלא שזה יהיה מסע, שיהודי יתעלה ויתעלה ויתעלה ויתעלה. יהודי יקר, אתה יודע איך אתה מתעלה? אתה יודע איך אתה מגיע למסעי? חסידים יקרים, אתם יודעים איך אתה מגיע למסעי? על ידי מתות. המתות הם שמביאים אותך למסעי. המתות הם שמקדמים אותך. המסעות הם שמרוממים אותך. המתות הם שיסיעו אותנו לבית המקדש השלישי ולגאולה הקרובה בקרוב ממש. דיברנו על זה הרבה פעמים. רבותיי, יהודים יקרים, בואו נחשוב שנייה, מלאך מיכאל, מלאך גבריאל, מלאך מתת, מלאך מתת, שאנחנו לא אומרים אפילו את כל השם שלו מרוב קדושתו, מלאך מתת, הוא כבר קיים 5,784 שנים. ובכל 5,784 שנים האחרונות הוא לא התקדם לשום מקום. הוא נשאר עומד. אין אצלו מסעי. חסידים, אתם יודעים למה אין אצלו מסעי? כי אין לו מתות. אין לו מתות. אז אין לו מסעי. איך קראנו בהפטרה של פרשת בעלותך, חסידים? איך קראנו בהפטרה של פרשת בעלותך? הקדוש ברוך אומר לנביא, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. הקדוש ברוך אומר ליהודי, אתה מהלך. אתה לא רק מהלך, אתה נוסע, אתה מתקדם, אתה מתעלה, אתה כל הזמן עסוק בלהתרומם ולעלות ולעלות. כי יש לך מתות, כי יש לך ניסיונות. שימו לב, שהקדוש ברוך הוא מביא לנו ניסיון, אמרתי, אם נבין את המטרה של הניסיון, יהיה לנו הרבה יותר קל. אנחנו נשנה בכלל את ההסתכלות. לפעמים נדמה לי יהודי שהקדוש ברוך הוא מביא לי, שהוא מביא לי ניסיון, זה נדמה שהוא מביא לי רגלית, שהקדוש ברוך הוא רוצה חס וחלילה להפיל אותי. אני זוכר כל כך הרבה פעמים יהודים, אני מוכרח לומר, אני כל כך הרבה פעמים שומע מיהודים, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להתעלות. למה הקדוש ברוך הוא שם לי רגלית? למה אלוקים שם לי רגלית? הוא רואה שאני רוצה להתעלות, דווקא אז אתה חייב לשים לי רגלית. סליחה לביטוי, יהודים, זה טיפשות לחשוב את זה. שטות מוחלטת. נשנה את ההסתכלות, רבותיי. אלוקים אוהב אותך הרבה יותר מאשר ההורים שלך אוהבים אותך. יש לי שאלה, אמא שלך, אתה חושב שהיא שמחה לתת לך רגלית או היא שמחה בהצלחה שלך? אם אמא שלך לא תיתן לך רגלית, אלוקים ודאי לא ייתן לך רגלית. אלוקים אוהב אותך. הוא לא נותן לך רגלית, הוא נותן לך ניסיון. ניסיון מלשון מה? אתם יודעים מה זה נס? מה זה נס בלשון הקודש? נס זה מקום גבוה. ערים ניסי עלי ערים. עשה לך שרף, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עשה לך שרף ושים אותו על נס. הקדוש ברוך הוא רוצה לרומם אותך. בדיוק כמו שבסיפור שהתחלנו איתו, עם רבי נתן אדלר הצדיק, הקדוש ברוך הוא לא שלח לו רגלית באמצע הלילה. לא הקדוש ברוך אמר, בוא נדפוק אותו, נשאיר אותו עוד שעתיים באמצע הלילה, בשלג, בקור, נשאיר אותו, נשלח לו איזה שור במקום סוס, יאללה, והוא ידפק. חס וחלילה לחשוב ככה. אלוקים אוהב אותו. אלוקים כל כך אוהב את רבי נתן, אהב את רבי נתן אדלר ואת החתם סופר, והוא שלח להם מתנה באמצע הלילה. נכון שבגלל זה מתעכבות שעתיים בחושך ובקור ובשלג, אבל זה עין, זה אפס. קליפת השום לעומת המצווה שהם זכו בה. יהודים יקרים, אז נזכור שהנס, הניסיון הזה, הקדוש ברוך הוא מרומם אותך. הוא שולח לך סולם לעלות לקומה המאה. אל תהיה טיפש. אל תיקח את הסולם הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לך ותרד אותו, ותרד איתו למטה, תרד אותו למרתף, ואולי נמוך יותר. תשתמש עם הסולם שאלוקים נותן לך, עם המתנה שהוא נותן לך. תעלה עם זה. תתרומם עם זה. בהפטרה הראשונה של בין המצרים יהודים יקרים, אנחנו קוראים מה שהקדוש ברוך הוא ממנה את ירמיהו הנביא לנביא. הקדוש ברוך הוא ממנה את ירמיהו. ירמיהו כמו צדיק אמיתי, כמו כל הצדיקים הגדולים, כמו משה רבינו בשעתו, שלא רוצה לקבל על עצמו את ההנהגה. משה רבינו לא רצה, שבוע שלם הקדוש ברוך הוא התווכח איתו. שבוע שלם הקדוש ברוך הוא צריך להפציר בו. גם ירמיהו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע ירמיהו, נביא לגויים נתתיך. נביא לגויים נתתיך, אני נותן אותי, אני עושה אותך נביא לגויים. ירמיהו אומר לקדוש ברוך הוא, נער אנוכי, מה אתה רוצה ממני? אני נביא לגויים, ילד קטן. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אל תגיד נער אנוכי. כי על כל אשר ישלחך תלך, כל אשר עצבך תדבר, אתה תגיד, תפיץ בשמי, תגיד דברים, לפעמים זה גם לא יהיה נעים. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תסבול מהם, אל תדאג, אתה תסבול. לא תמיד התורה ומצוות זה תמיד נעים, לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, מחכה לך שליחות, לא קלה בכלל. אבל אל תפחד, אל תחת, אני אלך איתך. אל תחת מהם, פן אחיתך לפניהם. יהודים יקרים, אנחנו צריכים לזכור את המסר שהקדוש ברוך אומר לירמיהו, כי הוא לא אומר את זה רק לירמיהו, הוא אומר את זה לכל אחד ואחד מאיתנו. אל תחת מפניהם, פן אחיתך לפניהם. הקדוש ברוך אומר, תשמע, אתה נביא לגויים, אני סומך עליך. אני נתתי לך כוחות, בטרם את צורך בבטן ידעתיך, אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, ולכל אחד ואחד מהיושבים פה ומאלה שלא יושבים פה. הקדוש ברוך הוא פונה לכל אחד ואחד, אומר לו, נתתי לך כוחות. נתתי לך כוחות להיות נביא לגויים, להיות השליח שלי. שימו לב, לא רק משה רבינו, לא רק ירמיהו היה שליח של הקדוש ברוך הוא, אין פה אחד שלא קיבל שליחות מהקדוש ברוך הוא. השליחות היא לעשות את העולם לעולם טוב יותר. השליחות היא שליחות להכין את העולם לעשות מנו דירה לקדוש ברוך הוא. וזה איפה שאתה לא נמצא, זה בבית שלך. וכשאתה נוסע ברכבת, וכשאתה מחכה בתור באיזשהו מקום, וגם כשאתה נמצא בנופש, אתה שליח של הקדוש ברוך הוא פה. אלוקים ייעד לך התפקיד. אתה לא נפלת פה בטעות. והקדוש ברוך הוא, אני חוזר, הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו ולך יהודי, בטרם את צורך בבטן ידעתיך, נביא לגויים נתתיך. לא כל אחד מאיתנו קיבל תפקיד כל כך נעלה כמו ירמיהו, אבל אני יהודי שלא קיבל שליחות, ואת השליחות שלך אלוקים צריך אותך וזקוק לך ומצפה ממך שתבצע את השליחות שלך. אז כשאתה נוסע לנופש ואתה נתקל בכל מיני ניסיונות, אז במקום להתמודד, סליחה לביטוי יהודים יקרים, אני מבקש מראש סליחה, במקום להתמודד עם הזבל, רגע, כן ליפול, לא ליפול, לעשות עבירה, לא לעשות עבירה, תשנה בכלל את ההסתכלות שלך. תזכור, לא רק שבאת לפה, לא רק שלא באת לפה ליפול חס ושלום. אלוקים נתן לך פה תכלית, אלוקים נתן לך פה שליחות. אלוקים מצפה ממך להיות נביא לגויים. להביא את הבשורה, יש לך בשורה יהודי. תאריך את עצמך, אתה שליח של הקדוש ברוך הוא, ואני חוזר ומדגיש, אין יהודי, נכון, אנחנו לא משה רבינו ולא ירמיהו הנביא, אין יהודי שהקדוש ברוך הוא לא מינה אותו נביא לגויים, אין יהודי שהקדוש ברוך הוא לא מינה אותו להביא את הבשורה של הקדוש ברוך הוא, להביא את הבשורה של התורה, להביא את הבשורה של היהדות, להביא את הבשורה של האלוקות לעולם. כל פעם שאתה מגיע לאיזה מקום, תזכור דבר ראשון, אלוקים מין שלח אותי לפה. לא נפלתי פה. לא הגעתי לפה בטעות. לא נפלתי פה כי בדיוק מצאתי לפה איזה טיסה זולה או איזה דיל טוב. אלוקים שלח אותי לפה. שתזכור שאתה שליח של אלוקים, יהיה לך הרבה הרבה יותר קל. אתם יודעים, יהודים יקרים, הרבי מלובביץ', משה רבינו של הדור, כידוע, הוא שלח שלוחים לכל מיני חורים, שלח שלוחים לכל העולם כולו. הוא שלח גם זוגות צעירים, בעל ואישה, צעירים מאוד, למקומות מבחינת יהדות היה שם מאוד מאוד קשה. הרבה רבנים, הרבה גדולי תורה, שאלו את הרבי, איך היהודי הזה יעמוד שם? הוא נמצא בלי קהילה, בלי חברים, הוא והמשפחה שלו לבד. וכל כך הרבה ניסיונות, כמו שאמרנו, העולם נמצא, העולם שרוי, בעולם יש כל כך הרבה בעיות ואתגרים וניסיונות, וליהודי שומר תורה ומצוות, איך אתה שולח אותו לשם? אולי הוא חס ושלום ייפול? אז הרבי הביא הלכה מפורסמת מדיני הכשרת כלים, שאתה מכשיר כלי, שאתה מגעיל כלי, כן? הכלי בלה איסור. בוא נאמר, בשלו בטעות שמה בשר טרף בכלי. אתה רוצה עכשיו שהכלי יהפוך להיות כשר, מה אתה עושה? אתה מגעיל אותו, כן? אתה מגעיל אותו, אתה מכניס אותו למים חמים, ואתה בעצם, הוא פולט את האיסור, האיסור הבלוע בתוך הכלי, הוא פולט אותו למים, כן? בהתחלה, ראובן הביא סיר שבישלו בו בשר טרף, הכניס אותו למים הרותחים, הוא פלט את האיסור לתוך המים. אחרי זה שמעון הביא עוד סיר. ואחרי זה לביא עוד סיר, ועוד יהודי מכשיר את הכלי, ועוד יהודי מכשיר את הכלי. ופה אתה שואל את עצמך, זו שאלה שבעצם נשאלת בהלכה, רגע, היהודי הרביעי או החמישי או העשרים, שהוא מכניס את הכלי לתוך המים, מי אמר לך שהוא רק יפלוט את האיסור? אולי הוא גם יבלע את האיסור שיש במים. הרי במים הזה, במים הללו, יש בהם הרבה איסורים. הרי כבר 10 יהודים או 5 יהודים, לא משנה בדיוק כמה, כבר הכשירו שם את הכלי, האיסור יצא מהכלי לתוך המים, המים יש בהם הרבה איסור, במים הזה יש איסורים. בעצם כשאתה מכניס עוד כלי, היהודי העשירי שמכניס את הכלי שלו, הכלי עלול לקבל את האיסור מהמים. מי אמר שאתה מכשיר את הכלי? אולי אתה רק מטריף את הכלי. אז ההלכה אומרת כלל מפורסם, איידה דפא דתריד למפלט לא בעלה. הכלי בשנייה הראשונה, בשתי שניות הראשונות, הוא פולט את האיסור שבו. ורק אחרי שהוא מסיים לפלוט, שימו לב, הכלי, קודם הוא פולט את מה שיש בו, ורק כשהוא מסיים לפלוט, אז הוא מתחיל לבלוע. לכן ההלכה אומרת שאתה מגעיל כלי, תדביל אותו במים לשנייה וחצי, שתי שניות, ותוציא אותו. כי אם אתה באמת תשאיר אותו יותר מדי, הוא יסיים לפלוט ויתחיל לבלוע. אז אל תשאיר אותו יותר מדי, רק יפלוט ותוציא אותו. אז הרבי אמר אותו דבר, כל יהודי שמגיע למקום מסוים. ושוב, כשאתה מגיע לנופש, תזכור, יש לי פה מה לפלוט, יש לי פה מה לתת, יש לי בשורה ואני רוצה להשפיע ממנה, אני רוצה להביא את הבשורה, אני רוצה את הבשורה שהקדוש ברוך אומר לירמיהו, נביא לגויים נתתיך, זה בשורה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, תביא אותה. תשפיע, ככל שתשפיע על יותר יהודים, אתה לא תושפע. ככל שאתה יותר משפיע, ככל שאתה יותר תלוד, ככל יותר שאתה יותר תרוד לפלוט, לתת את מה שיש לך, אתה לא בולע. יהודים יקרים, שיהיה לנו בהצלחה רבה ומתוך שמחה גדולה.